כן.
אז אנחנו, שלום לכולם, אנחנו מתחילים פרק חדש, נכון? חסידות. לידת החסידות יש בה שני צדדים מובהקים. המילה חסידות, הרבה פעמים הכוונה היא בלשון חסד, לשון אהבה, אהבת כל היצורים, ואהבת אהבת ישראל ונתינה, וכן, זאת אומרת, הרבה פעמים הרב כשהוא מדבר על החסידות זה בעצם על החסד, אבל המילת החסידות היא מצלצלת לנו גם עולם הקשרים שלם של לפני משורת הדין, של איזה דקדוק או איזה, כמו שהרמח"ל אומר במסילת ישרים, הרמח"ל כשהוא בא להסביר מה זה חסידות, אז הוא אומר שזה כמו להבין את הרמז, ככה הוא מביא משל שיש הבדל גדול בין אם אתה מכין לאבא קפה, ואני לא רומז, כן? היית הרי לאב הקפה. כן. עוד מעט הוא יבין למה זה לא מוכיח את העולם שלך. אז אומר, יש ציווי, תאכין לי קפה. כאילו, הבן בא הביתה, אבא יושב על הספה, אבא מחכה, 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 אומר, גדעון, יאללה, תכין קפה, נו. יאללה, יופי. זה נקרא מצוות. כביכול, הקדוש ברוך הוא אומר לנו, תשמעו, אני רוצה את זה. ככה, בפירוש, בציווי, לפעמים אפילו בענישה, בשכר ועונש. זה די ברור, הרצון מאוד ברור הזה. חסיד זה אחד שאיכשהו ראה את אבא, אומר, קפה? עכשיו, זה דוגמה קטנה. זה לא רק הדוגמה שהוא כבר מזהה את הרצון, ולא רק זה, גם במצוות עצמן הוא לא רק מבין את הציווי אלא מה עומד מאחוריו, ולכן הוא יכול להוסיף עוד הרבה דברים. עכשיו, זה לא סתם לעשות עוד, כן, להיות חסיד בענייני מצוות זה לא, נגיד, לא יודע, להתפלל עוד 5 דקות, לקנות 4 אתרוגים, זה לא העניין. העניין הוא פה שאתה כל כך עסוק במצווה, כל כך לומד אותה וחי אותה ומתלהב ממנה ומתבונן בה, שאתה מחדש בחידושים, אתה מוצא בטעמים אחרים לגמרי, אתה מוצא באיזה הנהגות מסוימות, איזה וריאציות חדשות. זה הנקודה. זאת אומרת, זה לא כמותי אלא איכותי. אתה מזהה את רצון השם. אז פה למה זה קודם כל סתם, הרב כאילו פשוט קופץ כל הזמן בין ה... אבל פה, בפסקה הראשונה, הוא בפועל שם את שני המושגים, והוא אומר, בכוונה אני קושר ביניהם, כי גם כשנדבר על חסד, חשוב לי שתבין את זה בהקשר יותר רחב. זאת אומרת, חסד אין תרבות רצינית. שיש בה קודש, יש בה אצילות בכל העולם. חסד זה דבר אוניברסלי. אין תרבות רצינית, אומר, אצילית, שלא מטיפה לחסד. לא משנה אם זה לכו לנצרות, לבודיזם, אפילו באסלאם יש הרבה, כן? מה? כן, כן, זאת אומרת, יהיה במובן הזה, לפעמים כשאומרים החסד הישראלי, לפעמים אתה אומר, מה אתה, יאללה, חסד, כולם מדברים על זה, כולם כותבים את זה, כולם גם עושים את זה. להגיד, אנחנו יותר עושים את זה, בסדר, זה כבר... הרב חשוב לו לומר שהחסד הישראלי, זאת אומרת, בסוף המעשה הטוב הפשוט, תודה רבה. מבחינת צדיק או חסיד, מה אתם אומרים? לא, צדיק זה מתחת חסיד. טוב, תודה רבה. בכל אופן, בין כך או בין כך, אז שהחסד, לרב חשוב להדגיש שהחסד הישראלי, גם כשאדם נותן, סתם נותן, עוזר, מסייע, אוהב, מקרב, כל גילוי חסד פשוט בין אדם לחברו, הוא קשור לחסידות. הוא ענף של החסידות. עכשיו, זה לא רק כאילו, זה אותה מידה, כאילו, זה אותו ארגון גג, אלא יש, מה שהרב תורח כמה וכמה פסקאות בהתחלה, זה להבין למה הקשר הזה חשוב, למה הוא מקרין על החסד, על צורת החסד, על המגבלות של החסד. מה? אני אתן לך דוגמה קטנה.
שהחסד זה משהו שייך בכל הדתות, אז לא
הבנתי
מה
מיוחד
בחסד
הישראלי. לא הסברתי. אני רק אומר, זה הצהרת הכוונות של הרב. הוא רוצה לפרוץ את התקרת זכוכית הזאת שהיא אוניברסלית. ולפעמים אנחנו נשארים שם, אנחנו אומרים חסד, 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 נשארים, תינה, עזרה, יותר, אנחנו יותר, אנחנו משקיעים בזה הרבה. אבל מה, האם יש בזה אופי אחר של חסד? האם, לא רק עניין של סגנון, האם צורת החשיבה של החסד הישראלי היא שונה מצורת חשיבה של כל חסד אחר? האם יש בה, אז זה מה שהרב כל מה בודק, כל מה מנסה לפרוץ עוד ועוד אגפים שלמים של חסד שדווקא החסד הישראלי פותח, כן. בפסקה הראשונה, ואני לא כל כך מבין אותה, היא מאוד סתומה, יש בה משהו קשה להבין מה הרב מתכוון בה. אני ננסה להשלים אותה דרך הפסקה הרביעית. אני אומר, הנושא בגדול זה ש החסד הישראלי, כיוון שהוא כולו, הוא חסד שנובע מתוך אמונה ומתוך קרבת אלוקים, המימדים שלו והאפשרויות שלו הן בלתי מוגבלות. זה קודם כל שוני ראשון, אני אסביר. זאת אומרת, בדרך כלל, בן אדם ממוצע, תגיד לו, בוא תעשה חסד. מה הוא יעשה? זרקו.
צדקה.
מה? צדקה. נגיד, סוג של נתינה כלשהי, צדקה, ייתן דברים, ייתן כסף, ייתן, לפעמים אפילו אנשים, אוקיי, מה עוד? מה זה חסד? אמרו לך חסד, מה זה חסד? לך תעשה חסד, מה אתה עושה? מצוין, לעזור לו לסוף מנטלית, לדבר, לקרב, לחבק, לאהוב. אוקיי, מה עוד? יש גוון מיוחד בחסד שאני גם, אני משפיע לא רק למי שאיתי בקשר, או שיש לו איזה פידבק, או מערכת גומלין, כן? אני, זה שיח החסד. אני נותן גם למי שלא מגיע, גם למי שלא מכיר, גם למי ש... מצוין. פחות יותר פה אנחנו נעצרים. בצדק. זאת אומרת, זה ענק. רק על זה אפשר לחיות חיים שלמים ולגרד את ה... את הקומה תחתית. אבל רב אומר שברגע שהאדם קולט, הוא באמת מאמין, הוא באמת קולט עד כמה הוא מחובר לכל אדם אחר, עד כמה, ולכל המרחבים ולכל העולמות, וכל פעולה שלו, מעשה, דיבור, מחשבה, היא מקרינה, במקרה הטוב, כוח ועוצמה וכן, ומשפיעה על הזולת הקרוב והרחוק, כן? בעצם בחשיבה הישראלית הפשוטה, כמעט כל תנועה שלך זה פוטנציאל חסד. עכשיו, זה תפיסה אחרת לגמרי. אני מניח תפילין, בוא נגיד דוגמה, כן? אפשר להניח תפילין, יש מצווה, הקדוש ברוך הוא אמר, יש מצווה, להניח תפילין, אפשר קצת ללמוד את הטעמים, זכר למה, אפשר גם להגיד מה זה פועל על הנפש שלי, זה מתאר אותה, זה עילוי הגוף, כל מיני דברים. יש כוונות בהנחת תפילין, שאני עכשיו הולך להשפיע, ברגע שאני מניח תפילין, כל האור שאני סופג, אני הולך להשפיע אותו לכל העולמות. עכשיו אני אומר, זו חשיבה של מקובלים, אנחנו לא חיים בתדר כזה. אבל כן, אנחנו מכירים את זה. זה, הרב אומר, פה זה המרחבים האמיתיים של, ככה החסד בעם ישראל עובד. כשאתה לומד תורה, אתה עושה חסד עם כל הבריאה. כשאתה עושה מצווה, אתה עושה חסד עם כל. אתה מדבר טוב, מעבר לדיבור הטוב שמשפיע על זה ששמעת הדיבור הטוב, אתה מביא רוח טובה לעולם. וכולי וכולי וכולי. כל דבר כמעט זה חסד. עכשיו זה קצת, זה כאילו יכול להוזיל, כן? יופי, כל דבר חסד. זה לא, לא הנקודה. הנקודה היא תודעה שאני בעמדת משפיע כמעט בכל רגע נתון. וזה אחריות. זה קשה, אי אפשר, קשה מאוד לחיות ככה. עמדה כזאת, למה גם אדם מדי פעם צריך להוריד את זה, זה מתח ממש. כל תנועה שלי, מי שקורא נפש החיים, נגיד. קראתם נפש החיים פרקים ראשונים אפילו. תמיד נשברים באזור פרקיות כזה. אז, אבל לפחות עד פרקיות. בערך אחי, תקשיב. כל מחשבה שאתה חושב, אתה בעצם מחדיר לעולם עכשיו, רוח. והיא לא רק אצלך הרוח הזאת. זה לא רק במוח שלך, לא רק בתפיסה שלך. אתה כלי קליטה שמוריד לעולם, ליצור, המשל, היום יש משל מאוד טוב לזה, כן? זה הרשת, כן? ברגע שאני מוריד לרשת, קובץ, סתם איזה מידע חסוי על הקור האטומי. סתם, אמרתי, לא, חשבתי חבר, לא איך זה. שלחתי לו במייל, לא משהו זה. נגמר הסיפור, נכון? זה ברשת. ברשת באיזשהו מקום, זה כאילו עכשיו שייך לכל העולם. ברור, המשל הוא לא מדויק, ואל תפסו אותי בדיוק בזה, כן? אבל יש צד כזה. יש אתר. איפה הוא נמצא אתר הזה? כן? של מי הוא? מי יכול? של כולם. עכשיו, זה תודעה שהיא מבינה שכל הזמן אני משפיע, ואני יכול בכל דיבור שלי, בכל מחשבה שלי, בכל מעשה טוב, בכל רצון טוב, בכל געגוע, בכל תפילה, בכל לימוד, אני מעורר גלים טובים בעולם, כן.
שני דברים, מה שהרב אמר על שהחסד הוא כמעט כל הזמן,
חייב להיות
בידיעה או גם
בידיעה? זה גם בלי ידיעה, אבל זה לא חסד. זה שאתה משפיע זה אובייקטיבי. השאלה אם אתה בכוונה של להתחסד עם הבריאות, עם העולמות, עם היצורים, עם זה, זה פה מדרגות, מדרגות של כוונה. שאומר, אבל זה חס... עכשיו, למה הרב מתעכב על זה? לא רק, יש איזה כמה וכמה השלכות. ההשלכה הכי פשוטה שנראה אותה, זה ש... אין גבול לחסד במובן הזה שאדם בכל... כאילו, הרבה פעמים אתה אומר, תשמע, שיהיה לי ניסיון. אם מישהו יצטרך עזרה, אני עוזר לו, אחי. אין, אני... באמת, אנשים מתכוונים לזה. אנשים טובים בסך הכל. אחד, שמה, אם שכן שלי, תקע וזה, עוזב הכל. אם אח שלי עכשיו צריך זה, הנה, עכשיו, שמעתי בדרך איזה, באמת, חסד, זה מרגש. לראות, כאילו, איך כולם מחכים לישראלים שם. הישראלים עכשיו מקימים ברגעים אלו ממש בית חולים נייד. ולא רק, עושים ניתוחים. מקימים עכשיו תוך יום אוהל שלם שהוא בית חולים ומתחיל לעשות ניתוחים, אורתופדיה, זה הכל. זה חסד אדיר, זה שמדינת ישראל יכולה לעשות כזאת חסד עם העולם. זה מטורף, זה מטורף. אבל מה, אבל אני לא רופא, הייתי רופא, הייתי פרמדיק, הייתי פה, הייתי שם. בן אדם, עכשיו מה אני אעשה? התודעה של החסד, מה זאת אומרת? כל רגע נתון אתה יכול להתחסד. זה, אמרתי, לפעמים זה כבר קצת כבד. כי זה גם הפוך. מחשבה רעה, אז היא משפיעה תומה על גלי.
מה אומרת שמחשבה רעה לא?
תסתכל בנפש החיים, לא יודע אם זה ירגיע אותך. יש צד של מחשבה רעה, זה הכי גרוע. כי מעשה, במה הוא פוגם? בחומר, בעולם הכי... זה ככה לא... מחשבה זה לפגור בנשמה שלך. כאילו זה הצד שאירורי עבירה קשים מעבירה. איך אירורי עבירה קשים מעבירה? עבירה מדבר על עריות. איך אפשר להגיד בכלל משפט כזה? איך יש בחינה כזאת? כי האירועי עבירה הם פוגמים את הנשמה, את המחשבה, את הכוונה, את הנקודה הכי פנימית שלך. את זה אתה פוגם. מעשה בסוף בסדר, גם ככה החומר הוא לא, לא ציפינו ממנו כאילו.
דבר שני,
כן.
לפעמים חסד
זה
דבר
שלילי,
כאילו. לפעמים חסד זה דבר
שלילי. כן, אז זה הגבולות של החסד, ההגנות. החסד כל, כל כולו הוא מפגש וקרבה. כשאתה מתקרב לדבר רע, אתה מתלכלך, אתה מזדהם, אתה אפילו יכול למות. נכון? כל המסתיים, מצטער, כל הדיבויים שלי עכשיו זה מנפאל. אז זו שאלה קשה, כי כל מיני שואלים, כי אתה, יש שם הרבה זיהומים. אז אתה, עכשיו, אם אתה מטפל ביותר מדי זה, אתה יכול שכל הזה... שאלה קשה. זה כל החצי השני של הפרק, לא חצי, יש שם איזה רצף של פסקאות, אני לא זוכר מתי זה מתחיל, באזור תתוו, יהודה לתתוו, הרב פתאום עוצר, כל ההתחלה כדרכו של הרב, הכל זה אור גדול, 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 פתאום, הצעירת זה, הוא מתחיל פתאום את כל ההגנות. ואנחנו נראה פה הרבה הרבה הגנות שהרב תובע מאיש החסד, הרבה גבורה, לאיזון החסד, לשמירה על החסד, לשמירה על הנקיות שלך, כי המפגש עם המציאות הוא מזהם. הרב, יש לו כמה פסקאות ככה מאוד חטטניות באהבת ישראל, כאילו שאי אפשר להגיד שאני אוהב את עם ישראל, כי ברגע שאני אוהב את עם ישראל אני אוהב את כל הג'יפה שלו. מה עושים עם זה? אז הוא שואל את זה ומתפתל עם זה וכו' וכו'. וגם ברמה הבין אישית, אני מקרב בן אדם, אני נפגש איתו, אני סופג ממנו, אני מקבל ממנו, אני הופך להיות כמו, וכו' וכו'. אבל זה עוד נגיע. זה בשלהי הקיץ. אז בוא רגע, אני אתחיל דווקא מסעיף ד' כי הוא יותר, לא ברור, אבל הוא יותר קרי, כן? ואז נחזור לא', בסדר? חמדת מעשה הטוב וערכו. שין י' ד'. כשמתעלים מעל להגבלות ההגיוניות, מתגדל הערך של הטוב, עד כדי לעורר חמדה של שלהבת גדולה בכל קומת הנשמה. פה הרב מתחיל כבר עם התוצאה, אבל בוא נקרא קודם הכל ואז ננסה לתרגם. האחדות הרוחנית של המציאות, כשהיא מוכרת בהכרה פנימית עליונה, מושכת את הנפש אל הטוב, אל המעשים הטובים והרגשות החמודות, הנעימות, נעימות העולמים מצד עצמם. האמונה מתגדלת בקרב כליות ולב, והרגש שבכל טוב שאדם יחידי מרבה בסיגולו מעשים טובים, מחשבות ודיבורים טובים, ומנעים בזה את ההוויה כולה, מעודד את האדם ומרקיעו לשחקים. יודע הוא האדם, בשעה ששפע של רוח הקודש שופע על נשמתו, שבכל עת שהוא מרומם את עצמו על ידי מעשים טובים, על ידי התעוררות אל החשק האלוהות, החוכמה, הצדק, היופי והמישרים, הוא משכלל בזה את התכונה הרוחנית של ההוויה כולה. עכשיו הוא מפרט את זה. האנשים כולם נעשים יותר טובים בסתר ליבם על ידי ההטבה העליונה של אחד מהם. זה החסד הגדול של הצדיק או של אדם טוב. כל הזמן הוא מזין את הלבבות באנרגיות חיוביות. כמה עצובי רוח יגונם נעשה נוח, הייאוש נעשה יותר, כן, הוא מהול בנטפי נוחם, מתחיל איזה נחמה בלבבות שבורים על ידי תוררות נחמת הל שבנשמה אחת בחוזקה. אפילו החיות הטורפות וכל היצורים המזיקים נעשים יותר נוחים. איזה עקרב אחד, לא יודע מה, אומר, יאללה, למה להקוץ? למה? למה, 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 למה בשלילי? בוא, לא, תן לו, תן לו לך. הרסה מתרקח מעט על ידי ההכרעה הכללית של הנשמה המתענגת על השם. והטובים שבבני האדם מתגדלים בטובם ושמחתם בטוב וביושר מתגדלת, והעולמות כולם העליונים מלאכי מעלה מתעוררים, אופה, יש לי פה בזמרת קודש נעימה, ומתעלים ברמנת יפעה וכן, ופמלה של מעלה מתעדרת בגבורה. וכל המחשבות המגדילות עוז הנפש, אין להם מקום, כי אם בנשמה החפושה, כאילו חופשייה, כן? חופש גמור מזיקי ההיגיון. הכובל את הרעיון וממית את השירה. והרב פה ככה בא בטענות, שוב, כנגד הפרקטיקה. הפרקטיקה מצמצמת את החסד אתה יודע, לתת, לעשות, לתת כסף, לעזור, לקחת משהו מהבית, להביא למישהו, לתת כתף כשצריך להעביר דירה, לא יודע מה. זה חסד. ואומר, העשירה והמבט הפנימי היא... עכשיו, נגיד את זה על דרך השלילה, מה הבעיה בחסד הפרקטי? קודם כל, רוב החיים אנחנו לא שם. אלא אם כן אתה עובד בגמח, לא יודע מה כן, אבל רוב בני אדם, פה ושם, גם אדם שמאוד ככה עירני, וזה, רוב הזמן, לא, הוא גם לא יכול, יש לו, אתה יודע, כאילו, יש צרכים, יש עבור, אתה עובד, אתה לא, זה כמה נקרא בדרכך, ואתה מעורב עם בריאות, בסדר, יש כמה רגעים של חסד, או שעות, או זה. אבל רוב החיים, לא. קודם כל, זה תחום מאוד מצומצם. דבר שני, יש לאט לאט איזה מרמור, ואיזה תסכול, כמה אני יכול להשפיע על המציאות? נכון, רוב בני אדם היום הם מיואשים כאלה. מיואשים לא כי הם אנשים רעים, לא כי אנשים פסימיים דווקא. מה אני יכול לעשות? מה אני יכול לעשות, תכלס? אז פעם יש איזה מבצע צבאי, אז כולם יוצאים מגדרם, יש איזה, אוספים סמיכות ל... לא יודע מה, אז... אבל בשוטף, וזה העולם, לא יודע, העולם דפוק, ואנשים גמור, יש כל מיני משוגעים, כל מיני כוחות תורפים, יש בלגן, ויש קפיטליזם, ויש כאילו, טירוף מוחלט, וקניונים, וצרכנות, ו... זה, בוא נתן למישהו. זה נראה כאילו, התחושת החסד ברמה הפרקטית, היא כאילו איזה מין גרגר, כאילו אתה מזיז איזה גרגר חול, כשמולך איזה, לא יודע מה, כן, יש לך עוד איזה קירות של חול להזיז פה. בסדר, יופי, אז עזרת לבן אדם. יופי, בסדר. ברמה המצפונית הפשוטה זה, ברמה של המבט על העולם, המבט על המציאות, האדם די מתוסכל. הרב אומר, החסד הפנימי, הסודי, שהוא דורש את תפיסת האחדות, ככה הוא קורא לה. האחדות הרוחנית של המציאות. ברגע שאדם מתחיל לקלוט, וזה מאוד קשה, זה לא, קודם כל תופסים את זה בשכל, ולאט לאט אפשר גם קצת קצת לחוש את זה. אבל ברור שקודם כל זה ציור שכלי, שאנחנו אורגן אחד, שיש בינו קשרי גומלין, העולם המדעי יכול מאוד לעזור לנו לצייר את הציור. כי העולם המדעי זה החשיבה הפשוטה שלו. לא צריך עוד מיסטיקן בשביל זה. כן? העולם המדעי, אף אחד, אף מדען לא יחשוב שתנועה של אובייקט בחדר היא לא משפיעה על שאר הדברים בחדר. זה ברור שכן. למה? מה? הוא סך הכל אחד. מה? למה שהוא ישפיע על זה? ככה זה. מלכתחילה, התפיסה המדעית אומרת, כל החדר, והחדר זה סתם תחמתי את זה בחדר, כן? כל החדר זה מערכות יחסים בין חומרים, וכן, משפיעים אחד לשני, כימית, חשמלית, לא יודע, כן? פיזיקלית זה. וכל תנודה ישר כל המערכת מתארגנת אחרת. עכשיו, באותה מידה בדיוק ועוד יותר, מקובלים אומרים לנו רק, פקח את העיניים עוד קצת, זאת אומרת, תבין, שככה זה בדיוק בנשמות, בנפשות. שכל התעוררות, חזק, ככל שהיא יותר חזקה, יותר מקרינה, יותר משפיעה, יותר מהדהדת. כן? כל התעוררות של נשמה חזקה, היא מיד יוצרת עד, היא מיד יוצרת זעזועים בעוד מרחב שלם של נשמות שאנחנו לא יודעים, יסוד השם נראה, כן? אבל אפשר, אני חושב שכדאי לעזר פה בפסיכולוגיה כדי להרגיש את זה קצת. אפילו ברמה הפשוטה, בן אדם נכנס לחדר כזה עם מלא אדרנלין, כן? פה זה מוחשי, כי הוא, זה, הוא, אתה רואה אותו, אני לא מדבר על מישהו שיש לו אדרנלין במקום אחר, כן? אבל אפילו, אומר, אפילו הדוגמאות הפסיכולוגית הכי פשוטות, מיד כל החדר משתנה. יש אחד שהוא נכנס איתו גם כן לה, יש אחד הפוך, הוא כאילו שם עליו את הספר עוד יותר חזק, כאילו אין לו, הוא מרעיש לו. אז הוא, לא משנה, זה יכול תגובה כזאת, תגובה כזאת, לא אכפת לי כמה תגובה, אבל לא, אתה לא יכול להישאר, זה לא אותו דבר. גם הפוך. בא בן אדם ציניקן לתוך חבורה, תשב בחדר אוכל, זה. שניים שלושה משפטים, כולם מתחשמלים. כזה, כולם זה, או שהם ככה נכנסים גם לתדר הזה, או שמשהו יורד, או ש... לא יודע, מיד. לא צריך פה שעות להכיר אחד השני, תסביר לי מי אתה, מה... זה ישר, זה... יש כאלה צילומי, במבוא לפסיכולוגיה, אז יש כאלה סרטי מעלית, מכירים את זה? שאחד עושה איזה תנועה אחת, או בא ופעק, טוב, מפעק זה ממש פיזי, כאילו, יוצר... מישהו מפעק ישר, כולם מפעקים, כן? מישהו מתגרד, כולם מתגרדים, מישהו מסתכל למעלה, כולם פתאום. זה כאילו, זה מצחיק כזה, אבל זה גם מאוד חיצוני, אבל כל הזמן, באמת, אין דבר כזה. הסיפור של אינדיבידואליזם הוא פיקציה. הוא חוויה אישית מאוד חזקה, אבל אין דבר כזה בן אדם שחי לבד. לא היה ולא יהיה. הוא יכול לספר לעצמו, או שהוא יכול גם לנסוע ליבשות, לאנטרטיקה, אבל גם כשהוא נוסע לאנטרטיקה, הוא גם מושפע מהדייג הזה שיושב לידו, והוא גם מושפע מההורים שלו שהוא בורח מהם, ומהחברה הישראליות שהוא לא סובל, והוא גם מזה מושפע. וכולי וכולי, כן? אין דבר כזה, תמיד אני בתוך זרמים ו... עכשיו זה לא בא לשלול את הבחירה ולא בא לבטל את העצמיות שלי, ודאי שלא, אבל צריך להכיר את זה שיש לזה כל הזמן איזושהי התרחשות. עכשיו, לענייננו, עולם החסד הפנימי, כל תנועה שלי, וזה לא מקרי שאומרים לתלמידי ישיבות במלחמה, אומר, אתה תשב תלמד. מה, תשב תלמד? אני רוצה, נכון? יש שאלה, אומר, אני רוצה לעשות משהו. תן לי, לא יודע, תן לי לארוז חבילות בזה. לפעמים אומר לך, אחי, מה, אתה גנוב? אבל זה לא, זה מוחשי כזה, אני אורז חבילה שתגיע לחייל. איך, אתה יודע, אני מרגיש את זה, אני עוזר, אני מתחסן. אומר, יכול להיות... שהדבר הכי טוב שאתה יכול לעשות עכשיו זה לקחת ספר תהילים ולעורר את הרצונות הכי גבוהים שיכולים להיות וללמוד סוגיה ככה בעמקות וזה, אני יודע איך זה משפיע, איך זה, אני לא יודע, אני יודע שזה משפיע ולפעמים זה החסד הכי גדול. אז אני אומר, לא תמיד, אני לא מזלזל בצורך שלנו להרגיש ממש שאני עושה חסד למישהו והוא מקבל אותו, וזה אנושי. אבל חשוב לא להצטמצם רק לזה, לא לחשוב שזהו, נגמר. זה נקרא הגבלות ההגיוניות, ככה הרב קורא לזה. הגבלות ההגיוניות הן הופכות את האדם לזה, בסוף עושה קצת, עוזר משהו, אין לו הרבה יותר מה לעשות. התפיסה של אחדות המציאות היא כל רגע יש לך מה לעשות, כל שנייה זה שנייה של חסד. מבינים איזה מימדים הוא לוקח את האופציה של החסד. אז בואו נקרא עכשיו את כל הפסקה, ואם יש משפטים לא ברורים, אז... מה? לא, בואו נקרא את דל, אלא אם כן הבנתם הכל, לא יודע. בסדר. בוא נקרא את זה מהר, רק נראה שאנחנו מתרגמים את זה ביחד. בסדר? לא, אז מישהו אמר לי, אתה לא מתרגם, אתה לא... לא זוכר לי. אין לי אפילו מי לבוא בטענות. כשמתעלים מעל להגבלות ההגיוניות, שאמרנו, מצמצמים את זה לחסד הפרקטי שהתחיל פה, הגיע לפה, מתגדל הערך של הטוב. הטוב כבר לא מצטמצם לתחום מסוים, ליכולת של עזרה מסוימת, לאירוע, לאיזה. וזה יכול לעורר חמדה של שלהבת גדולה בכל קומת הנשמה. זה יכול... איך אדם נהיה חסיד? אם הוא... שתי אפשרויות לצייר אדם חסיד. חסיד יכול להיות האדם, כן, רבי לוין, תמיד זה הדוגמה הזה, או בן אדם שהוא מתעסק בזה, הוא עסוק בשידוחים, הוא עסוק בזה, הוא עסוק בלעזור לחולים. אבל זה דמויות חריגות מאוד. כן? רוב החסידים שהיו לעם ישראל, זה חסידים שחיו בתודעה שכל רגע אפשר לעשות טוב. ואז הנשמה... עצם התחושה הזאת שלה, המודעות הזאת שלה, היא הופך להיות אש, שלהבת גדולה, היא לא מוגבלת, היא לא מצומצמת לשום מצב, לשום מניעה. בעולם הפרקטי יש שפה תוצאתית. גם פה זה תוצאתי, זה לא שזה לא תוצאתי, אבל זה לא תוצאה של מוחשית. עכשיו נגעתי, נסעתי. אמרתי לכם, אדם, מה?
אפשר למדוד את זה.
כן. באמת, נגיד, נגיד את זה, הדוגמה הקלאסית שאפשר לפתח אותה, זה אם אדם בא לעשות חסד, השקיע בזה הרבה אנרגיה, בסוף זה לא צריך את זה. נכון? אתה באת, שמעת שחבר שלך היה לו תאונת אופנוע, חס ושלום, שלא יהיה לה מחד, כן? והוא בפוריה, והוא זה, ופה ושם, ואתה אומר, וואי, בוא נה, אחי, יוצא באמצע סדר אחר הצהריים, איכשהו מקבל, אומר לה, פה שם, תופס טרמפ, נמרח פה, שעתיים, שלוש, זה, מגיע בקושי בערב, חפש את המחלקה שלו, זה הכל ככה, רק לבוא, זה, קונה לו מתנה, לא יודע מה. מגיע, אומר לך, השתחרר לפני שעה. הביתה, כן, חמד של בחור. אתה בא, שלוש שעות התייבשת בטרמפים, בפה, עד שהגעת, עד שהבצעת, עד שזה, קנית לו מתנה, וזה, אין, לא, שוכל. בא לך, לא יודע מה. לעשות לו עוד גבס, ברגל השנייה. מה זה שתחרר? אז בעולם הפרקטי, זה כאילו, אתה תופס את הראש, אתה אומר, בוא נה, הלך לי, אני לא מאמין, הלך לי חצי יום, ובכלל הוא לא פה. לא קרה כלום, כאילו, לא? בעולם של האחדות הרוחנית, אתה יודע איך מה נתת לו? לא רק לא, כנראה. כמה רצית, כמה השתוקקת, כמה השקעת, כמה חשבת טוב. כן? מה אתה? זה ענק. עכשיו, אני לא אומר, אז בוא נוותר, אנחנו בעולם המעשה. כן? אני לא מוותר על המעשה בכלל. זה הולך ביחד. רק אני לא מצומצם אליו. הנקודה שהרב אומר, אני משוחרר, כל מיני הוא מדבר על הנשמה, היא לא בזיקי ההיגיון, היא לא כל מיני לחודה בכאילו, תוצאות, זה, סטטיסטיקה, מה, עשית, מה עשית, מה, מה?
אבל בשביל למדוד, כאילו, בשביל לדעת איך אתה פועל, צריך למדוד את זה, צריך לדעת איך אתה יכול להתייחס לזה, אי אפשר בכלל לתפוס את זה בראש, זה רק כאילו משהו לא מופשט, זה לא מציאותי.
מה זה נקרא למדוד?
למדוד זה עשיתי פעולה ועכשיו יש לי ניסיון. עשיתי פעולה, קיבלתי
רגע. היא השפיעה.
אני יכול אחרי זה, לא, לא קשור להשפיע. אז מה? ואני יכול פעם באה לעשות את זה בצורה שונה.
אז הרב אומר לך, אני אגיד לך סתם, חוויה פשוטה זה, כן? לא אומר לך שזה מוחשי, אבל רק קצת סבר את האוזן, מה שאני מבין, לא יודע. כן. לא, זה ברור שזה מופשט וזה דורש הרבה הרבה התרגלות, כן? אבל יש לך נגיד רצון טוב בלב, הוא מתעורר, באמת, יש לך תפילה טובה, יש לך איזה רצון טוב, כן? עכשיו, דמיין לרגע, כן? שלזה שלידך יש את אותו רצון כרגע. כן? שנייה אחת, כן? עכשיו, נחמד, לא? טוב לו. איזה יופי, כן? עכשיו, הרב אומר, תבין שכשלך יש רצון טוב, הוא לא נשאר בגבולות שלך. זה פיקציה של עולם החומר. זה שטות שאילפו אותנו מגיל אפס. מה פתאום שנשאר? אני אומר, דווקא פה צריך להיות מדעיים. חומר, לא יודע מה, לא מבין כלום ביולוגיה, אבל אני... נכון? הוא פולט פחמן דו חמצני. לא יודע מי, מה, מו, זה פולט לפה, זה מחזיר לפה. בסדר? פולט, כן? עכשיו, הוא לא פולט את זה רק אליו. אין דבר כזה בטבע. אני פולט אליך, אין דבר כזה. נכון? אין דבר כזה. אתה פולט, זה פולט לכדור, אני יודע לאן. וכל אחד, ולפי ההקשרים, והמערכות יחסים, והזיקה, והנפח, וגודל, ופה, ושם, והמיקום, ככה זה משפיע עליך. עכשיו, להתרגל שכל תנועה פנימית שלנו, בעצם, אני חווה אותה כי זה אני, אבל ההתרחשות שלה, זה לא מצומצמת לאגו שלי. מה פתאום, חס ושלום, כאילו. זה התרחשות שלמה שקורית עכשיו, לאיך אתה יודע איפה, לא יודע. עכשיו, זה כאילו, זה כמו שאדם יצעק, הוא לא יחשוב שהוא רק הוא צועק, רק הוא, אתה צועק, הוא, כל מי שבאזור שומע, מי שם בקילומטר ברדיוס, כן? שמע את הצעקה שלך.
אז זה משפיע לגבי הרצונות או לגבי כבר הרצונות? שאני
כואב
לך נגיד, כאילו...
מה זאת אומרת? קודם כל רצונות, רצון זה עיקר הקשר שלנו אחד לשני, זה ברצונות.
לא, מה זה מה שעכשיו תורא את הרצון, אז גם...
הנה, יש תיאור. בוא נקרא את התיאור. קצת. כן, בוא נקרא את התיאור. מה קורה כשהיהודי רוצה רצון טוב? הוא חושב מחשבה טובה, הוא מדבר דיבור טוב. מה קורה מיד? כן.
מתי
הרבה,
אבל...
בהנחה שכל זה נכון, איך אני יודע מה הדרכה נכונה לי לעשות? אולי הפעם אני צריך להישאר פה ולא יודע להתפלל, אולי הפעם אני צריך ללכת... לבקר או כאילו,
אתה קורא, אתה רואה שהמשנה שאנחנו קוראים בתחילת התפילה, נכון, אומרת דבר מפתיע שתלמוד תורה כנגד כולם. למה? זה יש פה איזושהי, סתם, זה דוגמה, יש עוד כל מיני הכרעות כאלה בחזה, שיש נקודה ששם עיקר ההשפעה, בהתפתחות הרוחנית, בהתעצמות של הנשמה, ושם זה החסד הכי גדול הרבה פעמים. עכשיו, ברור, אני לא אומר, אנחנו זקוקים לחסד הפשוט ולזה, וזה אף גדול מישראל לא ויתר עליו מעולם, וזה מיד מגיע הפסקה הבאה. עוד שנייה, אנחנו נקרא אותה כדי לאזן את מה שאני אומר. אבל קודם כל אנחנו נרחיב. חסד, נגיד, לא עוזבים את ה... איך אני יודע מה הכי, אני חושב שהשאלה פה היא אישית. כי זה כמו לשאול על רצון. איך אני יודע מתי הרצון שלי הכי התלהב? הכי הזדהה. מאוד תלוי בבן אדם. יש אחד שזה אצלו בלימוד, יש אחד שזה אצלו בנתינה, יש אחד שזה אצלו בתפילה, יש אחד שזה אצלו בצבא, יש אחד שזה אצלו בעשייה כזאת, יש אחד... וזה מאוד מבלבל, כי... לפעמים אמירות כאלה, שאומרים, תשמע, עיקר הרצון זה בתפילה. נכון? יש כזה... לא אצל כולם. עכשיו, ברור שכשכל אדם שהוא מתפלל, יש תנועות של הרצון. אבל מתי משתלהב הרצון? זה מאוד מאוד אישי, וזה גם בתוך התפילה, אני מניח שכל אחד מאיתנו יש ברכה אחרת שהרצון שלך מתלהב בה. בהקשר של מה אתה עברת, מי אתה, מה... כן? אז השאלה היא תמיד, במובן מסוים, נדמה לי שהשאלה היא, איפה הרצון שלך מצליח, אחי, להשתלב, להתפתח, ולהתעורר, ולהשתוקק, ולרצות טוב. יש אחד שזה יהיה אצלו בעבודה בבית חולים, יש אחד שזה בעבודת חינוך, יש אחד שזה בא, כשהוא עובד בגינון, לא יודע מה. שהוא נהג אותו, לא יודע, זו שאלה מעניינת כאילו, באמת, מתי הרצון שלך, תעשו בדיקה, מתי הרצון שלי בסיום? שאלה מכשילה קצת. נוריד תאבות, עזבו, לא נבאס. סוג אחר של... זה מתחיל לבחון איפה היכולות שלך, איפה האיכויות הגבוהות של של ההשפעה שלך. זה לא אומר לוותר על שאר הדברים, אומר, אבל זה זיהוי ראשוני כזה. טוב, נקרא עוד קצת?
נגיד שאדם
רוצה, נגיד, ספציפי של דוד, אתה מבקש, נגיד, על הצלחה
בלימוד, אבל
השאלה זה שאלתו עכשיו פתאום יכול לקרוא רצון את הלימוד, או שהבקשה, הרצון עצמו, מופץ, לא? שבאמת גם הוא, זה יימשך אליו בהצלחה בלימוד. זה יימשך גם אליו. ההצלחה
או הרצון של
ההצלחה? לא יודע. דיסטר, לא יודע. אני מבין, מה שאני מבין, שיש, תתחיל אצלו איזושהי תנועה של רצון להידבק, יכול להיות שנדבק בהשם, אתה מבין, זה בכלל לא, יכול להיות שזה יתלבש אצלו במשהו אחר לגמרי. לא, לא יודע אם זה, אנחנו מודדים רצון בצורה מאוד קונקרטית לפי איך שאני תופס אותו. תחשבו שכאילו, סליחה על המשלים הדלים, כן, אבל תחשוב כאילו, נגיד שרצון, תחשוב עליו כמו דלק, כן? עכשיו, שאתה מעביר דלק לרכב אחר, לא משנה איזה צריך, יש 95, 90, זה לא צריך, כן, יש דיזל. אבל כל רכבי הרכבים שמתדליקים 95, אחד זה שנת 82 לאספנים, אחד זה 2017, רק עוד לא פיתחו, שניהם שותים 95, כן? עכשיו, מה שאני אומר, לפעמים רצון זה משהו, זה עצם החיות, כאילו, החיות הטובה, להתקדש, להתפתח, להתקדם, כן? איך שזה יתלבש אצלו, לא יודע. הוא נשמה אחרת, זה התלבש אצלו בכלים שלו, במצב שהוא נמצא בו. הנה, הוא מביא דוגמאות, אתה רואה בדוגמה, כן? בוא נקרא מהר כדי להגיע לדוגמאות, בסדר? אז אמרנו, האחדות הרוחנית של המציאות כשהיא מוכרת בהכרה פנימית, היא לא מושכת את הנפש של הטוב. כן? האדם, יש לו קר אדיר של חסד. כל רגע אתה יכול לעשות טוב. וזה נותן לך הרבה כוח בידיים. זה כוח משיכה, כמו שהוא גאה. המעשים הטובים, הרגשות החמודות, האמונה מתגדלת, ההרגש שבכל טוב, שהאדם היחידי מרבה בסיגולו, מעשים טובים, מחשבות דיבור טובים, ומנעים בזה את ההוויה כולה. הכוונה הזאת מעודדת את האדם ומרקיעו על השחוקים. עצם ההבנה של הכוח האדיר שיש לנו, של החסד האדיר שבידיים שלנו, זה מעודד אותנו. זה נותן מוטיבציה לעשות הרבה הרבה דברים טובים, כי אתה יודע שזה לא רק לך. אתה יכול לדעת שזה יכול להקרין, לך תדע איפה זה מקרין. וזה גם שם אותך במקום מאוד גבוה, מרקיעו לשחקים. אתה בצלם אלוקים, ככה בנפש החיים. אתה משפיע לכל העולם. אז ענק. טוב, יודע אדם שבכל עת שהוא רואה את עצמו עדי מעשים טובים, עדי תורות עליונה, לחוכמה, לצדק, ליופי, למישרים, כל רצון טוב, הבנה טובה, כוונה טובה, הוא משכלל בזה את התכונה הרוחנית של ההוויה כולה. עכשיו אפשר להגיד נקודותיי. איך זה נראה? אני רוצה תיאור, תן לי את זה, אני רוצה את זה קולנועי. כן? אז הוא אומר לך, בוא, אני פותח לך מצלמה, שים לב. האנשים כולם נעשים יותר טובים בסתר ליבם על ידי ההטבה העליונה של אחד מהם. כיוון שקבוצה אנושית היא מכלול אנרגטי לצורך העניין, כן? ברגע שיש נקודה אחת חמה מאוד בתוך המכלול הזה, כולם מוקרנים וכל אחד נעשה קצת יותר טוב היום. פתאום קם אדם בבוקר, לא יודע מה. הוא לא יודע, הוא לא יודע מאיפה זה בא לו. הוא לא יודע מה פתאום הוא חיוני, והוא לא יודע איך זה מתלבש אצלו. אין לזה, זה מאוד דק. זה לא שהוא, יש לו מסר מהצדיק, קיבלת חיות מהצדיק וזה מנתיבות. אני מניח שאם זה היה מוחשי, כבר היית מקבל טלפון נכון הרגשת טוב? צדיק, מה נשמע? נכון הרגשת טוב בבוקר? כן, התפללנו עליך, תיתן לך שקלים לציון ה... אז ברוך השם זה נסתר. זה לשמע. כמה, עכשיו, זה צד, זה על דרך החיוב. קודם כל אנשים עושים יותר טובים. בסתר ליבם. וכמה עצובי רוח יגונם נעשה נוח. וגם חסד אדיר, שעצובי רוח, שהם לא מסוגלים לסבול את המציאות, לא מסוגלים לשאת את עצמם, היגון שלהם נעשה קצת יותר נוח. סביל. נשמע לנו כלום, נשמע לנו קצת מינימליסטי, אבל זה הרבה מאוד. אדם סובל להצליח לחיות בצורה טובה עם הסבל שלו, זה הרבה מאוד. מהול, לא רק שהוא מרגיש, הוא כאילו יכול מסוגל לסבול, זה גם מהול בנטפי נוחם. תראו איך הרב כותב את זה ככה ממש בצורה שירית, יש טיפות של נחמה. מתחילות ככה להזדלף לו לתוך הנשמה. אתם יודעים שהרב כותב שבאגרת תקנה פורסם, זה כותב שם לרדב"ז שהוא מלין עליו למה הוא מקרב רשעים גמורים וזה ופה ושם. הוא אומר לו, אני חותם לך שכל אדם רשע שבאתי איתו במגע, או שהוא חוזר בתשובה, או שהבן שלו, או שהנכד שלו. סגור. טוב, זה משהו מאוד אישי, כן? אבל אומר, מה, אבל יכול להיות שהוא, זה שבמגע, שנא את הרב קוק. והתנגד לו, ולא יודע מה, וכשהפגישה לא הייתה מוצלחת. זה לא כזה, הוא ליטף את ידו ולפת ארוחה ש... לא תמיד, לא תמיד. לפעמים חיים שלמים, לפעמים הוא תשובה בסוף ימה, לפעמים. עכשיו זה לא שהוא בא להראות את כוחו, הוא אומר לו, זה חי, זה פועל, זה עובד. מה? לא שומע. כן, הוא לא שלח את כולם להשפיע על רשעים גמורים, צודק, הערה נכונה. אני רק אומר, זה יחסי, זה אומר... וזה גם מפגש ישיר עם רשע גמור, שיש בזה הרבה סכנה. הרדב"ז אומר, זה באמת שאלה טובה. איפה, באיזה נקודה, זה מה שאמרתי, זה בהמשך הפרק. באיזה נקודה, אנחנו צריכים להגן על עצמנו, ולשמור על הכמויות חסד המוגבלות שלנו, שמסוגלות להזדהם. בסדר. אבל אני רק הבאתי את זה כדוגמה שזה מוחשי, זה פועל. אז זה כמה עצובי רוח יגונם נעשה נוח ומהול בנטפי נוחם על ידי התעוררות נחמת אל שבנשמה אחת בחוזקה. כשאתה עכשיו ברגע נתון למדת איזה פרק ברמח"ל, הבנת איזה פסקה לעומק, הרגשת איזה הרגשה מאוד מאוד עמוקה של טוב השם וזה חדר לך לעצמות, עכשיו זה לא רק נשאר אצלך. כל האנשים שנשמות שקשורות עליך, לא יודע מה, מה ששפע. כן? הרבה פעמים זה קשור למעמד של האדם, נכון? יש הרבה שכאילו מאשימים דמות רוחנית זה, למה לא הוכחת את אלה? אז הרב שם אומר, זה לא רק כאילו, תשמע, אתה אחראי אליהם. זה הנשמות שממש קשורות אליך. היית צריך... אתה יכול לזהות, אדם ככל שהוא עולה, יש איזה, זה אומר שיש אשכול יותר רחב של, אפשר להגיד, של נשמות שבאמת ניזונות ממנו ומקבלות ממנו.
זה מה שמרגיש, אפשר להרגיש, שנשמות בזה...
קודם כל ברמה הפשוטה, אני מניח שראש ישיבה, שכבר 20 שנה ראש ישיבה, זה הדבר, לא אומרים את זה ולא מתעסקים את זה, אבל הוא חי את ה-20 שנה, זאת אומרת, בתוך ה-20 שנה האלה יש... בוגרים, על בוגרים, על בוגרים, הרב ויצמן, לא יודע, כן? שהם חלק מנו, ממש. כשחזן אומרים, כאילו מולידו, הם לא רק אומרים לך, כאילו, אחי, בוא נסיחה כאילו, אתה איזה דבר עשית, הבאת לו את המתנה של החיים שלו, נכון? ככה אנחנו לפעמים מבינים את המשפט הזה. כאילו מולידה אומר לו, תשמע, הבאת לו דבר שוואו. אומר, אבל יש צד שזה מולידו רוחנית, וזהו. כמו ילד שאתה תמיד קשור אליו, אז עכשיו אתה באמת, כל התפילות שלך והתורה שלך וזה, אתה תמיד משפיע עליו. גם כשהוא בכלל איפה, או לפני 10 שנים, כבר עזב את מעלות. שוב, אני לא תמיד אתה בתודעה כזאת, אבל יש צעד כזה שאפשר, זה יכול להיות ממש מורגש ברמה הפשוטה, שהוא גם יכול פתאום להופיע פתאום בבית מדרש ולהגיד לך, אני שנים הולך עם ה... לא יודע מה, הרגשתי, הזכרתי. יש בפנקס, פנקס לונדון, יש פתאום איזה משפט אחד שהרב כותב, כחצות היום נזכרתי בידידי הרב חרלב, וכנראה שזקוק לישועות גדולות. הרב הולך בלונדון, בלי שום, בלי קשר לכלום, פתאום הוא נזכר ברב חרלב, ושם הוא מתפלל עליו. ברור לו שהוא עכשיו צריך איזה ישועה, כי הוא נזכר בו פתאום בלונדון. הוא אומר, מה, לא יכול להיות. בסדר, אז אני הולך, לא, הלוואי על כל מי שהם נזכרים, אנו עוצרים, עכשיו מתפללים.
מזכיר את הסדרות שאני רואה.
לא יודע מה אתה רואה, לא יודע.
לא, הסדרות
הרפוך. בקיצור, זה נקרא התעוררות נחמת אל שבנשמה אחת. אתה מרגיש פתאום עד כמה יש רחמים בעולם, יש טוב בעולם, יש יופי, יש... אתה מחדד את זה, אתה חי את זה, עכשיו אתה מקרין את זה, משפיע את זה לעוד הרבה אנשים. כן.
זה, איפה
החסדות?
דיברנו על
חסדות,
כאילו החסדות זה בצורת
ההתנהלות
יומיומית?
זה נקרא, נכון, חסידות, זה אומר שכל הנהגה הרוחנית שלך, לא דווקא בחסד, לכן אמרתי בסוף זה מתלכד המושגים, כל הנהגה רוחנית שהיא בעוצמה ובכוונה, ברור לך שאתה, שהיא חסד גם. זה כאילו המושגים מתלכדים קצת. זה הכוונה המקורית. מתחסד עם קונו, נכון? איזה הוא חסיד, המתחסד עם קונו. הכוונה הכי גבוהה זה שכל מה אתה אומר בכלל, יש חסד לקדוש ברוך הוא. יכול. בסדר, לפחות עם עולמו, בואו נתחיל. אומר, אפילו החיות הטורפות, אפילו יש פה השפעה על הטבע, יש איזה ביטוק לטבע, בצורה שאנחנו, לא יודע, זה נושא למחקר מדעי מעניין, האם יש שינוי, האם יש, אפשר לראות, אפשר להסתכל על האבולוציה, אפשר לראות את האבולוציה כאילו בכיוון כזה, זה חשיבה, בא לכם קצת מדע בדיוני, אז אתה יכול להגיד, כאילו יש התפתחות של ההיסטוריה ויש התפתחות של הטבע. ככה בדרך כלל אומרים, יש כאילו אבולוציה, המבה, אחרי זה נהיה זה, אחרי זה נהיה, וככה זה, יש איזה מסלול כזה שהטבע מתפתח. חוץ מזה יש גם טבע, מסלול שהאנושות, לאט לאט, האדם הזה, הנדרטלי הזה, הפה, שם זה, ומתפתחים, ותרבות, ופה, וזה, ואברהם אבינו. עכשיו, הרב רומז לנו לפחות, אומר, תראה, זה לא מקרה שפתאום הייתה קפיצה פה, והייתה קפיצה שם, ופה, ושם, וכל מיני דברים בטבע נכחדו, נעלמו, אין דינו, לא יודע, כי זה קרה לפני, כן, לא... אבל לך תדע, שיכול להיות שהחלק מהתהליך, שכל מיני דברים קורים בטבע, הם קשורים בקשר ישיר, לדברים שקוראים לאדם, וזה שיש אברהם אבינו בעולם, וזה שיש משה רבנו, וזה שיש וכולי וכולי וכולי, כן. במקביל זה משליך על כל מיני תופעות טבעיות שקשה לנו לעשות את הקווים, אבל יש דבר כזה. כן.
יש סיפור, נראה לי, לא יודע,
עם האנשי
הקדוש,
שרחה
באזור
שם
בארץ, כאילו שעשה איזה סעודה משהו וזה,
לפעמים נכון, צדיקים זה ממש ממש מוחשי, זה נקרא נס בהקשר הזה, זה רגע שאתה רואה את הקשרים. יש לפעמים שרגע שפתאום אתה מבין את הקשרים, שבאמת אין שום... רגע, הכל גלוי פתאום, כאילו... טוב. מה השעה? אז בואו נקרא רגע את הפסקה השנייה, כי היא קצת כאילו... מנחיתה אותנו, זהו. אחרי כל הרעש, שכל מיני ההתחכמויות המביאות לידי, לכן הרב הנזיר שם את זה ליד החזק. כל ההריסות השונות למיניהן, ואחרי כל השיקור היותר עמוק, מערכת רזים וגנזי נסתרות, כל הכוונות הנסתרות וזה, אנו באים לידי מסקנה שעמל האדם ראוי להיות בכישרון מעשה להרבות טוב בעולם, בין אדם לחברו ולכל היקום אשר על פני האדמה. והדעה צריכה להיות עסוקה בהמון רב של השכלות מבוררות הנותנות לעוסקים בהם חיים מהירים, וסוף טובה יחידית כזאת שמתקיים אצל כל יחיד לחזור לכל המון כולו, לעורר את כל אחד לפי מידתו, לאחרו לקו זכות, וממילא נעשה יקום כולו את הסגר דני. אז יש פה כמה שלבים בפסקה, אני אומר, המנגינה שלה היא כאילו, אחרי כל הכוונות הגדולות וזה, ברור שצריך כל מה לחזור לחסד הפשוט, המעשי, ולתפוס ככה את, את המציאות שלנו. אדם צריך בנקודה שבה הוא נמצא בעולם, עכשיו אני מוריד רגע את כל הכוונות ואת כל ההשפעות הנסתרות בנגלה, מה אתה יכול לתקן את העולם הכי פשוט? אתה נהג אוטובוס, איך אתה יכול שאנשים יותר ייהנו מהנסיעה? אתה עובד במכבסה, איך הלקוח יהיה מרוצה, לא כדי שהוא יחזור ולא כדי שתרוויח עליו, כדי שיהיה לו נעים, שהוא בא הביתה, פורס את הסדינים, יהיה לו ריח נעים, יהיה לו כיף, ויהיה מקופל יפה. זה כוונות של חסד הכי פשוט. אתה עובד בטכנולוגיה, שפר את החיים של האנשים. אתה עובד ב... לא יודע, כל דבר, יש חסד מעשי. אפשר לראות את המציאות היום כמציאות שכולה חסד. שוב, זה כוונה עדיין, אבל זה כוונה מאוד פרקטית. כל ההתחכמויות והכוונות העליונות בסוף צריך... למסקנה, אבל האדם לכישרון מעשה להרבות טוב בעולם, בין אדם לחברו, מה שאתה יכול בנקודה שבה אתה נמצא, אתה יכול. לכן הרב אחד הסיפור, וזה נחתום, אחד המיליונרים שביקרו אותו כשהוא כבר שהוא היה רב בירושלים, רב הראשי לארץ ישראל, אז אמר לו, לא יודע אם זה היה לפני שהוא, לא משנה, בתקופת ירושלים כבר, אמר לו, הוא בא, הוא השתגע. למה הוא השתגע? הוא רואה את הרב כותב את המכתבים. מה אתה כותב מכתבים? אני אביא לך מזכיר. אתה תגיד לו פחות, כן, לא, שחון, והוא יכתוב, שלח וזהו, הוא מתעסק בדיו, בזה, בדואר, הרב קוק, כאילו, מה עכשיו, הוא יכול... לא יודע מה לעשות בזמן הזה. אז הוא אמר לו, תשמע, אני עליי, אני בונה לך פה לשכה, עושה כל הייעול הזה לייעל פה את העניינים, אין לך הרבה זמן ללמוד. והרב סירב, 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 הוא השתגע. יש שם תיאורים שהוא כאילו ממש כעס בסוף, הוא לא מבין הרב הזה, כאילו, מה, אתה לא מבין, אני אומר לך, אני מייעל אותך, מה אתה קשה? ואז אחרי שהוא בסוף הלך, אז הרב, יש שם איזה תיאור כזה שהרב חייך כזה, אומר, הוא לא מבין שאם אני לא אעשה את זה, כל ההשגות שלי לא יהיו לי, כל ההשגות שלי.
מה, שזה החסד הקטן בפועל?
כן, הוא אומר, בסוף אני צריך לסגור את המעטפה ולשתוח בכתב אישור לסרטיפיקט לפלויני. אני עשיתי את זה. אני כתבתי בכתב ידי, במאמץ, וזה, סגרתי את המעטפה, הנחתי אותה בדואר. לא יודע מה בדיוק הוא עשה, לא משנה, אבל הוא התעקש על זה. יש עניין שהחסד, אני אומר, כאילו אני עושה סיבוב פרסה בתחילת השיעור. אחרי שהרב כותב את כל המרחבים האדירים של החסד, זה חס ושלום לא מבטל כהוא זה, ולא מוריד את החשיבות של המעשה עצמו. המעשה עצמו יש בו קניין של חסד מיוחד. אי אפשר לך, אין לו תחליף. הרב התעקש על זה. טוב, 5 דקות. ספירת העומר קצת.